ערב טוב, אני רוצה להקדיש את ההרצאה כמובן ליצחק היקר. ההרצאה שלי תתחלק לשני חלקים, שניהם קצרים מאוד. החלק הראשון, ההרצאה כולה היא תחת הכותרת מודל לפרשנות טקסטים במדיה. החלק הראשון אני אנסה להסביר למה חשוב שיהיה מודל לפרשנות טקסטים במדיה, ובחלק השני אני אציג לכם את המודל עצמו. חוקרי תקשורת כרופאים מנתחים עומדים מול הקורפוס, מול הטקסט, ומחליטים איש איזה פרוצדורה לבצע בו. יש הבוחרים לחקור את הרטוריקה, את מסגרות המדיה, את הנרטיבים שמגולמים בטקסט. אחרים בוחרים לראות מה אומרות הקהילות הפרשניות, או מה משמעות המדיום. לכל אסכולה יש פרקטיקת ניתוח משלה. אולם בעוד מחקר הספרות ותורת הספרות עשירה במאמרים ובספרים עוסקים באסטרטגיות קריאה ופענוח של טקסטים, מסתבר כי השאלה איך מפרשים טקסטים המופיעים במדיה טרם נתבררה. אין מודל תיאורטי לפרשנות בתקשורת, אולי בשל אופיו האינטרדיסציפלינרי והעובדה שכל חוקר שואב את היחס שלו לטקסט מדיסציפלינות אחרות. המוטיבציה ליצירת המודל הזה נובעת ממקור כפול. המקור הראשון, המפגש האינטנסיבי שלי עם סטודנטים לתקשורת במוסדות להשכלה גבוהה בארץ. לחוקרי תקשורת רבים ברור מה הם מחפשים בטקסט, אך סטודנטים רבים שמגיעים אל הטקסט לראשונה לקריאה ביקורתית בתוך העיתונות הכתובה והמשודרת, אולי מתוך עמדה פחות מנוסה, עומדים ושואלים, אילו שאלות אני צריך לשאול? מה סוג הביקורת שאני יכול להפעיל כאן? על מה נסמכת הפרשנות? מצאתי את עצמי עומד פעמים רבות ומסביר, טוב, אז אפשר לשאול שאלות מכיוון מי שמוען את הטקסט, גם כארגון וגם ככותב, אפשר לשאול על מי קורא את הטקסט, אפשר לנתח את הטקסט לעצמו, אפשר לנתח את ההקשרים השונים שבתוכם מופיע הטקסט. כלומר, רשימה מאוד מאוד ארוכה של שאלות, שבסופם הגעתי למסקנה שכדאי שיהיה איזשהו מודל שיסביר את העניין הזה, איך ניגשים לטקסט שמתפרסם במדיה. מוטיבציה נוספת, אפשר לשים את השקף הראשון. מוטיבציה נוספת נבעה מניסיון לבדוק שירה פוליטית שמתפרסמת בעיתון. הנה, אתם לא צריכים לקרוא את השיר הזה. השיר של נתן זך, חיפה, ערב הפלישה ללבנון, הוא השיר הפוליטי, או שיר המחאה הראשון שמתפרסם תריסר ימים לאחר פרוץ מלחמת לבנון. השיר הזה פורסם כעבור שנתיים גם בספר שיריו של נתן זך, אנטי מחיקון. דווקא אני רוצה את כל העניין. בתורת הספרות לימדוני מוריי בחוג לספרות עברית כאן איך ניגשים לטקסט, איך לזהות מטאפורות, איך לזהות את כל הדימויים, המצלול, כל אותם דברים שאפשר לחפש בתוך טקסט ספרותי. אבל פתאום, כשאני מגיע לטקסט שנמצא בעיתון, צצות להן הרבה מאוד שאלות שברגיל הטקסט הספרותי לא, הפרשנות הספרותית לא מצאה להם, או לא עניינה אותם. השאלות הללו לא עניינו את החקר הספרות. מה משמעות העובדה שהטקסט הספרותי, בניגוד לספר, מופיע בצד האקטואליה? אם אפשר את השקף הבא, בבקשה. הנה, זה כך המוסף לשבת, הוא נמצא כך, מיום כניסתי לתפקיד אני עסוק בתכנון המבצע הזה, אומר אריאל שרון, אז זה עומד, שיר המחאה הראשון עומד בצד הטקסטים הללו, שיר המחאה הראשון נכתב על ידי נתן זך, מה המעמד שלו כגיבור תרבות, כאיש שמוביל את המחאה, מה המעמד של ידיעות אחרונות, כעיתון שמסמן קונצנזוס, שהוא ראשון לפרסם שיר שכזה, מי הם הקהלים, יש לנו נתונים סטטיסטיים, מי קורא את העיתון, יש לנו הרבה מאוד פרטים שכדאי לשאול, והניתוח הספרותי בכללותו לא נותן את התשובות. אם כך, אנחנו יכולים לראות שבמקרה של הטקסט של נתן זך, אפשר לדבר לא על טקסט ספרותי, אלא על טקסט מדיה, ועל טקסט מדיה צריך לשאול מכלול של שאלות מכיוונים שונים מכל המרכיבים של תהליך התקשורת. את המרכיבים של תהליך התקשורת נותן לנו בין השאר אחד המודלים שעוסק באותם תהליך, בבקשה, הוא המודל של רומן יעקובסון שמנסה לסרטט מהם המרכיבים של התקשורת. רומן יעקובסון אומר, יש מוען שמעביר מבע לנמען בתוך הקשר, דרך ערוץ, בעזרת קוד. רומן יעקובסון בעצם, נעשה רומן יעקובסון בדקה וחצי, רומן יעקובסון מה שהוא רצה לעשות זה למיין את הטקסטים בעולם, כדי לדעת מה מבחין את הטקסט הספרותי מהטקסט שאינו ספרותי. מה ההבדל בין, גם למרנו שן יש רגע של הולדת לאמא אבא במבה, אז ההבדל הוא שהטקסט עם האבא במבה הוא לא ספרות, כי הוא קודם כל מתרכז בנמען, והוא מנסה להשפיע עליו ללכת ולקנות במבה במקרה הזה, ואילו גם למראה נושן יש רגע של הולדת, הוא קודם כל מתרכז במסר עצמו, במבע עצמו, ביפי המסר, באיך שהוא מסודר, ולכן זו ספרות. הספרות היא מה שהדומיננטה שלה, הדבר הדומיננטי שלה, היא שהיא יפה, שהיא מסודרת, שקודם כל היא לשם לשם היופי. זה לא לענייננו כאן. מה שמעניין בעניין של יעקובסון, שהוא מסדר שישה מרכיבים לתהליך התקשורת. הטענה שלי תהיה שאותם שישה מרכיבים הם גם נקודות מבט על טקסט ספציפי, כלומר את כל אחד מה אפשר להביט על טקסט דרך ההקשרים השונים שבהם מופיע, דרך לנתח את הטקסט לגופו, לנתח מי המוען שלו, מי הנמען שלו, דרך את הערוץ לנתח, ואת הקוד. מכיוון שהמונחים הללו של יעקובסון קצת מיושנים ולא מתאימים למונחים שבהם אנחנו משתמשים בראשית האלף השלישי, אני רוצה להציע את המוקדים הבאים שיחליפו את השמות הללו, ולהגיד שאנחנו יכולים לשאול שאלות על טקסט מכיוון ההקשרים השונים שבהם הוא מופיע, ההקשר התרבותי הרחב, ההקשר האקטואלי, פוליטי, אידיאולוגי, לנתח את הטקסט לגופו, לשאול, לנתח מטאפורות, דימויים, שהם הם לא רק בתוך טקסט ספרותי, גם בתוך מסגרות מדיה פועלות, יש מטאפורות, ולכן אפשר לנתח את הטקסט לגופו, לשאול על מי היוצר והמפיק של הטקסט, זה שאול מפיסק, מהמודל של פיסק, מה העמדה האידיאולוגית שלו, היחס בין טקסטים ישנים שיצר לטקסטים חדשים, מי הם הקוראים של הטקסט, לדבר על קהילות פרשניות, קהילות טעם, אם אתם להשתמש במונחים אחרים, מה הנתונים הסטטיסטיים שאנחנו יודעים עליהם, לשאול על המדיום, מה, על אופיו של המדיום, על תכונותיו, על ההבדל בין עיתונות פופולרית לעיתונות איכותית. כמובן שאפשר להתבונן דרך המוקדים הללו לגופם, וגם בין כמה מוקדים בבת אחת, כלומר זה, אם נמשיך את העניינים של הראייה, אז זה גם מולטיפוקלי, כלומר זה גם מבט דרך כמה נקודות, מבט דרך כמה מוקדים בו זמנית. והמוקד האחרון, מוקד הקודים, שבטקסט, במדיה פועלים כמה קודים, לא רק הקוד הלשוני, אלא גם הקוד הוויזואלי כמובן, ועוד סוג נוסף של קודים אפשר לקרוא להם קודים של עריכה, כלומר הקומפוזיציה של של הטקסט, איך דברים עומדים ליד דברים אחרים. מכיוון שיש לנו כאן שישה מוקדים להתבונן על טקסט ספציפי, אני רוצה להציע לכם את את הסכמה הוויזואלית של העניין הזה, מודל יהודי דמוקרטי. לא, זה בגלל השישה, זה יוצא ככה יפה, מסתדר בצורה כזו, זה מקרה נוצר בישראל. אפשר להתבונן על טקסט כאמור, כל אחת מהנקודות הללו היא נקודת מבט על טקסט ספציפי. אפשר לנתח טקסט דרך נקודת מבט אחת כזו, אפשר דרך כמה נקודות מבט, לא חייבים להתחיל זה מעגל, לא חייבים להתחיל בנקודה מסוימת, אפשר להציע מבטים מולטיפוקליים, אינטרפוקליים אם אתם רוצים, ופרשנות אולי מלאה וככל שניתן של טקסט תהיה מכל נקודות המבט, בדרך כלל החוקרים יבחרו נקודות מבט שונות או מוקדים שונים, שכל בחירה בנקודת מבט היא גם בחירה בשאלות ובמובן מסוים גם בסוג של תשובות שאפשר לקבל. כאמור, זה מודל דמוקרטי שמאפשר לכל אחד לבחור מאיפה הוא רוצה להתחיל, כולם אבירים סביב השולחן העגול של האינטרפטציה. תודה רבה לכם.